לכם אהובה ידיי מורה ברבתי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי, שיחיו אורך ימים ושנים טובות בבריאות שלמה. השיר הזה מבוסס על תורת הגאון רבי משה שפירא. כתוב בגמרא במגילה דף ל"ב עמוד ב, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים כל יום עצרת ושמשנה תורה כל יום ראש השנה. מאי תימא? אמר אביי, ויתאמר יש לקיש כדי שתכלה שנה וקללותיה. בשלם שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים, עתו עצרת ראש שנה היא? עונה הגמרא אין, עצרת נמי ראש שנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן. כאן כתוב בגמרא שאנחנו חייבים לקרוא את הקללות קודם עצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה. וכך שואלת הגמרא, כי קללות שבמשנה תורה, מובן שהן בסוף השנה. אבל באיזה שנה מדובר כאן בערב עצרת? וכי עצרת ראש השנה היא? ועל כך מתרצת הגמרא, כי אכן עצרת היא ראש השנה, כפי שאומרת המשנה שבעצרת נידונים על פירות האילן. והיינו שבחרו ביום הדין לעשותו ראש השנה. וכך יש לנו פעמיים בשנה ראש השנה. ופעמיים אנו חייבים לדאוג לכך שתכלה שנה וקללותיה ולקרוא את הקללות. עלינו להתבונן ולהבין מדוע העובדה שדנים בעצרת על פירות האילן עושה את עצרת לראש השנה, ובעיקר הדבר, מהו עצם עניינו של ראש השנה? מה הופך יום מסוים לראש השנה? ומדוע חלקו זאת לשניים, לשני ראשי שנים? עד כדי כך שתקנו כל הקללות שבתורת כהנים קודם עצרת. קודם נבהר את המושג ראש שנה. המילה שנה עניינה דבר שנשנה, וראש זאת נקודת התחלה. וכך צירוף המילים ראש שנה אומר שכעת הדבר מתחיל לחזור על עצמו עוד פעם. היינו עברנו היקף שלם, וכעת הדבר שוב חוזר על עצמו. זהו פירוש המילים ראש שנה. זהו כלל גדול, ששנה היא אכן היקף שלם, ויש בה את כל האפשרויות הקיימות, היינו כל השינויים שישנם בעולם בדרך הטבע, הנקרים בלשון הכתוב עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו. ובמשך שנה עברנו את כל העונות האלה כולן, וכעת מגיעים למצב שהסיבוב חוזר ונשנה, ולכן היא נקראת שנה. כאן אנו לומדים מדברי הגמרא שאנחנו נמצאים בשתי מערכות היקף. יש מערכת היקף אחת שתחילתה באלף תשרי, זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, וכ"ה באלול נברא העולם, ואחד בתשרי זה היום שבו נברא האדם, והוא נקרא תחילת מעשה, כי עד שלא היה אדם הבריאה לא אמרה שום דבר לאף אחד. אבל כשבא אדם שהוא היה מכוון שאליו הכל התכוון, הרי שזה היום הראשון בעצם של הבריאה, והיום הזה חוזר על עצמו בהיקף של שנה. וכפי שכל תאריך חוזר על עצמו, כך התאריך הזה שהוא בריאת האדם חוזר על עצמו ומגיע עוד פעם. היקף זה מתחיל באחד בתשרי וחוזר ומגיע שוב לאחד תשרי, הוא היקף אחד, והוא הנקרא ראש השנה בסתמה. אכן כאן מחדשת הגמרא שאנחנו נמצאים תחת עוד היקף. יש עוד ראש השנה, והוא הנקרא זמן מתן תורתנו בלשון חזר מתקני התפילות. והנה, אחר שבעצרת אנו נדונים על פירות האילן, הרי שיום מתן תורתנו ויום הדין על פירות האילן חייבים להיות שייכים זה לזה. וודאי לא שייך לומר שנזדמנו כאן שניהם באקראי לפונדק אחד. ובדברי הגמרא כאן למדנו שהעובדה שביום הזה נדונים על פירות האילן, דבר זה עושה את היום הזה לראש השנה. היום הזה תחילת היקף נוסף שחוזר ומגיע עוד פעם כאשר מגיע היום הזה, שחל אצלנו בוו בסיוון, ונבאר עניינם. בורא עולם ברא אדם וניחו בגן עדן, שכל עניינו הוא בעצם ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. מכל עץ הגן אכול תאכל. היינו כל גן העדן שבו נברא אדם, וזאת תקוותו להגיע לשם. הוא נטייה של עצים. זה מקומנו האמיתי. גירשו אותנו משם, ועדיין מייחלים לחזור לשם. והנה התורה נקראת עץ חיים, ולשון הכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, וכך לשון הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זו עץ חיים היא בפרק ת' מערכות תשובה. ידוע בכל מקום שנקודת העיקר של כל דבר נמצאת במרכזו. כך הוא בכל העצמים. נקודת המרכז היא עצם מציאותו של הדבר, הנושאת בתוכה את כולו, וההתפשטות של הדבר לכל הכיוונים, זאת צורת ההתגלות שלו. כך הוא מתגלה ונמצא לנו. לכן אומרים חזר שירושלים היא מרכז העולם, נקודת האמצע של העולם. זוהי אבן השתייה שממנה הושתת העולם, וזאת הנקודה נמצאת באמצע היישוב, ומשם מתפשט היישוב לכל הכיוונים. משם מגיע כל ההיקף. ככה אנו מוצאים לשון ובשנה בספר יצירה שיש קצוות, מעלה מטה, מזרח ומערב, צפון ודרום, והיכל הקודש מכוון באמצע. ששת הקצוות הם ההתפשטות, ימין שמאל, פנים אחור, מעלה מטה. והיכל הקודש באמצע זאת הנקודה, באמצע זאת הנקודה השביעית. בה כל ששת הקצוות נכללים יחד. ושגור בלשון הראשונים המפרשים את ספר היצירה, וכך כותב הכוזרי במאמר רביעי, שהיכל הקודש באמצע זאת נקודת המרכז, נקודת עצם מציאותו של הדבר. צד ימין הוא אחד הפנים של ההתגלות שלו, וכן צד שמאל, וכך צד פנים וצד אחור, ומעלה ומטה. אבל נקודת עצם מציאותו היא נקודת האמצע. על הפסוק ועץ חיים בתוך הגן, כותב בתרגום, במציאות גינטה, היינו באמצע הגן בדיוק, אכן, אין הכוונה בזה שנדע היכן מקומו. אלא מכוון ללמדנו שעץ החיים זה נקודת המרכז, זה העיקר, זאת הנקודה שהיא עצם המציאות של המערכת הזאת שנקראת עצים. אותם העצים שהם מקום האמיתי של צורת אדם, שם האדם צריך להיות. והנה כאמור, גן עדן נקרא על שם הגן, והדבר מפליא, אין זה מקום עדן אלא גן עדן, מקום של נטיעות עצים בדווקא. עצים רבים, ולמדנו אם כן, שאדם בעצם עניינו, בעצם מציאותו, מתחבר לעצים אלו, ובהם נמצא שכרו. זאת הכוונה כאן, תכלית קיומו נמצאת שם. היום ייתכן בהחלט שאדם יחיה את כל חייו, ופירות האילן לא יהיו משמעותיים בשבילו. הוא יכול למנוע עצמו מהם ולאכול כל מיני תחליפים. אולם כאן אנו רואים שעניין האילנות הוא כל כך עיקרי, שם נמצא תכלית חייו, לשם צריך האדם להגיע. ושם, כשהוא נמצא במקום העצים, נמצאת מציאותו השלמה, כשהיא בשלמות ולא בחיסרון. עלינו להבין זאת. תבוא של עץ שהוא קבוע וקיים. כשהוא מתקלקל הוא אכן מפסיק לעשות פירות, אבל עצם מציאותו זאת מציאות שאין לה סוף. עץ הוא בעצם מציאות בכוח של פירות, בלי גבול ובלי תכלית. משום שבכל עץ צומחים עלים ופירות במספר מסוים, וכשקוטפים את הפירות הוא ימשיך ויעשה פירות, וברוב הפירות יש גרעין, ואף אם אין גרעין ניתן לשתול פרי מפירות האילן, וכאשר נשתול אותו ונטפל בו כראוי, יצמח עץ שלם. וכך כל עץ נושא בתוכו בכוח אפשרות בלי גבול, גם במספרים וגם בזמן. ובאותם הפירות שיש בהם גרעינים, ניתן לאכול את כל הפרי, וכל גרעין נושא בתוכו בכוח עץ שלם. עם כל הפירות וכל הגרעינים הנושאים בתוכם, בכוח הלאה וכך אין הלאה ואין לזה סוף. ולא די שאין לזה סוף, אלא שזה מתרבה והולך. כל עץ קטן ובודד נושא בתוכו את כל האפשרויות האלה, ויכול למלא את כל כדור הארץ. הדבר שונה מכל פירות האדמה והדגנים, אשר בהם כאשר אוכלים את הפרי, אוכלים את הבכוח אימא בפועל. שם, מי שרוצה שוב את הפרי, הזה צריך לשתול אותו שנית. הדבר נקרא בלשון הגמרא, מחליה קרנה. היינו, אין כאן שום קרן קיימת וקבועה, הממשיכה לעשות פירות. כלשון המשנה, אוכל פירותיהם, והקרן קיימת לעולם הבא. אותה קרן הקיימת לעולם הבא, ולעולם לה תעשה פירות. אלה הם עצי גן עדן. עניינם של עצי גן עדן הוא אותו השכר. זהו הציור של השכר שהוא בלי גבול, בלי סוף ובלי תכלית. תמיד זה מצמיח, והוא יכול להוסיף ולהצמיח עוד ועוד, כך שכל עץ נושא בתוכו בכוח אין סוף של פירות. המציאות הזאת שנקראת עץ היא מציאות אחת, ואין עוד דבר כזה. זאת בריאה בפני עצמה, שאין לה דוגמה ואין לה אח ורע. פירות הצומחים מתוך עיקר, מתוך דבר שהוא קבוע, והוא הנושא בתוכו בכוח כאמור פירות בלי גבול, בלי שום הגבלה. אכן מובן מאליו שהעצים שישנם פה בעולם הזה הם תולדות מאותם עצים, שהם המציאות האמיתית של הדבר הנקרא עץ העושה פירות, שהם בדרך כלל פירות טובים, דברים שבני אדם רוצים אותם, ובפרט כשמדובר על פירות שם בעולם השכר. נקודת העיקר של המושג הזה, של הבריאה הזאת הנקראת עץ, היא באותו דבר הנקרא עץ חיים. פירוש הדבר כתוב בפסוק, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. היינו, עץ החיים נותן את מה שנקרא חיי עולם. והנה, חייו של עץ הם בעצם חיי עולם, כמו שנתבאר, ובפרט אם ניקח את תולדותיו שהם כיוצא בו, אז חייו הם חיי עולם באמת. העץ כשלעצמו הוא תמיד קרן קבועה וקיימת. והמושג הזה חל על מה שנקרא חיים. כאן עלינו להבין את המושג חיים. כפי שהתורה מלמדת, החיבור של עץ עם חיים מלמד אותנו שהחיים הם באותו אופן. יש כאן מקור וחיים בפועל שאותם אנו חיים, הם פועל יוצא מהעיקר המחובר לאיזשהו כוח המצמיח ומוציא מתוך עצמו. כל חיינו צריכים להיות נתפסים דוגמת עץ. כלומר, בעץ עצמו ישנם כוחות חיים, והוא יונק את אותם הטעמים הנמצאים בקרקע. ובכוחו שלו לקחת את כל הטעמים האלה, לאבד אותם, ולהוציא אותם כפירות. ופירות אלו הם הפועל יוצא של כל הטעמים כולם, שאותו עץ ינק מהמקורות בקרקע. כך הם חיים. על הברכה להחיות בהם נפש כל חי, כותבים הראשונים, תוספות בברכות למד זין עמוד א', כי להחיות היינו להנות. פירוש, להחיות ולתת טעם. כל עצמם של החיים הוא להיות מחובר למקור החיים ולהוציא את הפירות. והפירות האלו הם סוד הטעם. אלו הם הפירות של עצם החיים. העץ הוא המחובר למקור החיים, אבל טבעו של העץ הוא לנוק את אותם הטעמים, אשר אם אנחנו נטעם אותם, לא נטעם כלום. אם אדם ילעס את כל הטעינה כולה, הרי צריך היה להיות שבזה הוא לועס אין סוף של טעינים. ואכן ודאי כי לעולם כל הטעמים האלה נמצאים בפירות, אבל המקור, השורש, שהוא היוצר ונותן את כל הטעמים כולם, זאת בחינת העץ. היא היונקת את כל אותם הדברים ועושה מהם דברים של טעם. לכן כל דבר של טעם, כל טעימת טעם, הברכה היא להחיות בהם נפש כל חי. כל אדם חי יודע זאת. כאשר החיים הם כראוי, לא חולים או פגומים, יש בהם את מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. החיים הם מערכת של המוני טעמים. יש טובים יותר ויש טובים פחות. יש גם מרים, אבל כל מערכת החיים היא טעימת טעם, כזה או כזה. אלו הם הפירות, וכאן הוא מעניינו של עץ החיים. כל העצים כולם, גם עצי סרק עתידים שיעשו פירות. יש עצים שכל עצמם לנוי, וגם זה טעם מסוים, אף כי לא לחושתם. אבל גם הדבר הזה מהנה, ואף ניתן לברך עליו. יש טעמים באוזן ובריח, בטעם ובמישוש. כל הטעמים האלו הם הפירות של עצם החיים. וכל עצי הפרי כולם הם נותני טעם. הם כולם בראת להחיות בהם נפש כל חי. ויש בהם אשר אנחנו מברכים עליהם ברכת מעין שלוש. עץ החיים זהו עצמו של הדבר. כאן נמצאת הבריאה של העניין הזה הקרוי עץ. נקודת המרכז, נקודת עץ החיים בתוך הגן. החיים בעצמם הם עץ. בחינת הדמיון לעץ שיש בחיים היא בכל מערכת הטעם. שהיא כולה פירות של עץ. עץ לוקח את הדברים האלו והופך אותם לדברים של טעם. וכאן נמצאת נקודת העיקר. לכן התורה נקראת עץ החיים, משום שהתורה היא הדבר המחובר לעצם החיים, והיא אשר מי שמחובר אליה יונק ממנה, והוא זה שיגיע אל הטעם האמיתי. הדבר מובן שכאשר כתוב בפסוק שבורא העולם שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, זהו המקום הטבעי של האדם. והתרגום הפשוט של הדברים נכתב בשורה הראשונה בספר מסילת ישרים, שאדם לא נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לכן האדם נברא והונח בגן עדן. אותו גן עדן היה עץ אחד, שמאותו עץ יכולה לצאת מערכת שונה לגמרי של טעמים. זהו עץ הדעת טוב ורע, ומי שמתחבר אליו מכניס עצמו למערכת שונה לגמרי של טעמים. אלו טעמים אחרים וזרים לגמרי, אשר כל מי שתואם אותם קץ בהם. כאשר מתרגלים על הטעמים האלה, הם אפילו הופכים להיות משהו מאוס. אפשר לתת לאדם מעדני מלאכים הנחשבים לדברים הטובים ביותר שעולם זה יכול להציע, אולם אחר שבוע הוא כבר ישתוקק למאכלים הפשוטים. אלו טעמים שככל שתואמים אותם יותר, אז הלב קץ בהם. התחושה היא שלא כאן נמצאים החיים, לא אלו החיים. כלשון הפסוק שנאמר בסלב, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם ויהיה לכם לזרע. הכוונה בזה שבעוד חודש אם לא תוכלו לסבול אפילו דרך התפשיל של הדבר שאתם כל כך מבקשים היום. כל מי שטעם אי פעם טעם של החיים עצמם, יודע שזה טעם שרק משתבח והולך. ככל שטועמים יותר, רוצים יותר, והוא טעים וטוב יותר. זהו עץ החיים. וכך כל אילנות שבעולם, מקורם באותם אילנות גן עדן, שבו הניח בורא העולם את האדם. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ושם היה האילן אשר היה האילן אחד שנטע הצידה, ומי שאוכל מפירותיו שלו מתחבר למערכת טעמים אחרת. והנה מובן לכל מתבונן שכאן נמצא הבדל בין חיים ומוות. טעם שמוסיף והולך זה חיים, ואילו טעם שקלה והולך זה מוות. כל טעם שככל שאני תואם אותו יותר, ככה זה יותר נמאס עליי ואני יותר קץ בו, הוא פחות חשוב ופחות טעים בעיניי ואיני רוצה בו. ואז היצא לזה לחכות מספר ימים ולהתגעגע אליו בתקווה שעכשיו הוא יהיה יותר טוב, ושוב זה חוזר ונמאס. זה בפירוש תהליך של מוות. הדברים הם מתדרדרים והולכים, קלים ונגמרים. כשאדם קץ בדבר, פירושו שיש לדבר קץ, שהוא הגיע לקצה הרצון ואינו רוצה בו יותר. ואכן בורא עולם עשה אותנו שותים עד שימים ספורים שהדבר חסר לנו, אנו חוזרים להתגעגע לאותו טעם, אף שאנחנו יודעים היטב את התחושה שתהיה לנו שוב מאותו דבר. ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. שני הדברים מוגשים לנו, עץ מכאן ועץ מכאן, עץ שהוא עץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. זמן מתן תורתנו, זהו הזמן שאנחנו נידונים בעצרת על פירות האילן. פירוש, בעצרת אנו נידונים כאמור על נקודת המרכז, נקודת העיקר, נקודת המציאות האמיתית של עץ פרי עושה פרי, ונקודת העיקר של כל המושג הזה היא עץ החיים. וכמובן, כאשר נידונים על פירות האילן, תמיד הנידון הוא עד כמה פירות האילן מחוברים לנקודת המציאות האמיתית שלהם. לפי זה הם נידונים אם הם יהיו יותר או פחות, יתרבו או יתמעטו, יתנו יותר טעם או פחות טעם. אבל הדין שהם נידונים הוא עד כמה הם מחוברים לנקודת העיקר שעץ החיים בתוך הגן, שבו נטעו כל העצים כולם. עץ החיים הוא במציאות גינטה, באמצע הגן, ומשם מתפשטת החיות, מערכת הטעמים לכל העצים כולם. טוב, יש עוד דברים בנושא הזה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך. שלום שלום, אהובה ידידה מורה ברבותיי.